התוכנית הבאה ברדיו סול, הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מדריד פריז.
התוכנית הבאה ברדיו סול, הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני. הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, עכשיו ברדיו סול.
איפסתי לי קצת.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
וחזרנו אליכם למרות רצונכם. לשבוע
אנחנו פה בדם ואש, אנחנו פה
נפדה את רדיו סול.
ערב טוב, ערב טוב,
ערב טוב לכולם. אורן, אני עשיתי לך הפתעה.
כבר? עוד לא התחלנו.
כן,
יאללה,
עשיתי לך הפתעה, ומסתבר שהמשיח הגיע. איך לא הודיעו לנו? אמר פעם הרב קניבסקי, שאלו אותו, זיכרונו לברכה, שאלו אותו מתי המשיח יגיע, אז הוא אמר, כשהוא יגיע יודיעו לך. אז נראה לי שהוא הגיע, אני לא יודע, הייתה, הודיעו לנו על זה. בואו נשמע,
בוא נשמע את ההודעה.
את אחד ערוצי התרעלה.
ערב טוב, גדי אייזנקוט הוא הדבר האמיתי. מעולם לא פגשתי אדם שעשה לו כזה קונצנזוס. אני לא רוצה לצייר אותו כאיזה משיח.
אבל
או פה המוזיקה שאתם שומעים, אבל האנשים הכי ביקורתיים.
היה אבל, היה אבל. אז זה רביב דרוקר. אז יש לנו משיח.
תראה, קודם כל, קודם כל, לאותו גוש.
יש לנו משיח.
אתה שכחת
ש... יש לנו גם סגן של אלוהים.
אתה שכחת שיש אחד למעלה.
יש בדיוק, אחד למעלה, ויאיר לפיד למטה.
ואחד למטה, יאיר לפיד.
אלוהים ומשיח, סבבה, טוב שכל השמאל חזר בתשובה.
כן, כן, הם מאמינים חזקים, הם מתחזקים, אני רואה את זה עליהם.
מעניין שהוא מדבר עליו בלשון משיח, שכשהכינוי גנאי לימני זה משיחיסט.
כן.
כן, זה גנאי, אתה מבין? כאילו, איך הראש של האנשים האלה...
יש יהודי אורתודוקסי שהוא לא משיחיסט?
עזוב אורתודוקסי, יש יהודי מאמין שהוא לא משיחיסט?
לא יודע, לא...
בכל תפילה, בכל זה, מזכירים את ביאת המשיח, את חזרה ל...
אבל שוין, זהו, זה הפתעה הגדולה שלך? אפשר לחשוב.
מה, הגיע משיח, לא מספיק?
בוא, קודם כל כן. אבל לא אמרו לנו, לא הודיעו לנו.
איך המערכון של הגששים? לא משיח, המשגיח הגיע.
אז רגע, אבל בוא, אני אגיד לך מה אני הכנתי. ערד ניר, מכיר?
עוד אחד שיש לו משיח?
כן, עכשיו תראה, מה שטוב שהאנשים האלה, תמיד אפשר לבנות אליהם שיהיה דברים מעניינים. אז שים לב מה הוא אומר באחת התוכניות.
כאן בישראל להפוך את רפיח לאזור של עיר מקלט הומניטרית שם נרדף למחנה ריכוז, מתוך כוונה להעביר לשם, או
שם נרדף למחנה ריכוז. שתוק רגע, זהו. שם נרדף למחנה ריכוז.
איזה כיף אפשר להגיד לו שתוק והוא שותק.
שם נרדף למחנה ריכוז.
לא, זה לא אמיתי.
זה בדיוק אותו דבר, זה שם נרדף. מה שאנחנו עושים בעזה. כהמשך למה שיאיר גולן וכל גאונים.
אתמול אמור... היה, אתמול נדמה לי.
רגע, אבל מחנה ריכוז זה מעניין, זה יפה. כאילו, מה שאני לא מצליח להבין, תראה, הוא דיבר ברצף. אני לא, האמת שלא שמעתי את הקטע עד הסוף.
יש לך מזל.
לא, אני, מה שהיה מעניין אותי לשמוע, אם מישהו באולפן הפסיק אותו ואמר לו, הלו,
לא.
מחנה ריכוז?
אני אגיד לך מה, שמעתי
קצת התבלבלת.
בפטריוטים נדמה לי אתמול, לא זוכר אם זה היה אירית או זימרי, שדיברו על זה, שהרי משווים אותנו לנאצים כל השמאל. נתניהו נאצי, הממשלה נאצית, מחנה ריכוז עושים להם, זיהו תהליכים, כל הדברים האלה. אבל רק לנאצים, הם לא קוראים לנאצים. זה קוראים? משהו הזוי. הם לא קוראים להם נאצים.
פציפיסטים.
כן, הם בלתי מעורבים.
בוא ניתן לך עוד אייטם. בלתי מעורבים אין פה... בוא, אני חושב שאתה יודע... אני חושב שבקטע הזה אנחנו התבגרנו. ואנחנו מבינים היום ש, שבאמת אין דבר כזה. אני מקווה שרובנו מבין. בן אדם שמנסה לרצוח שר בישראל, או אתה יודע מה, בוא נשליך את זה בארצות הברית, היה מנסה לרצוח סנאטור או חבר קונגרס בארצות הברית. כמה לדעתך בארצות הברית הוא היה מקבל? בן אדם שתכנן רצח.
וואו, וואו.
כמה לדעתך הוא מקבל?
אין להם גבולות אלה.
או בכל מדינה נורמלית אחרת. אנגליה, צרפת, איטליה.
30 שנה.
לפחות, בוא נגיד 30 וצפון. עוד פעם, זה סמל שלטון.
כן.
זה לא לרצוח סתם בן אדם, לא שזה בסדר, אבל פה יש פה תכנון לרצוח שר.
נכון.
11 וחצי שנים, בן אדם שקוראים לו... whatever, איזה בילל, יסלח לי בילל שאני לא מבטא את שמו נכון, יסלח לי, נכון?
בוא נפשר על מוחמד.
הוא תכנן, לא, לא, בילל, למה מוחמד? בילל, בילל משהו, הוא תכנן פיגוע, הוא תכנן לרצוח את השר בן גביר, קיבל 11 וחצי שנה בית משפט, בבית משפט המחוזי בבאר שבע. עכשיו, שתבין, יש לו כבר תהליכים של ייצור נשק, והוא היה מעורב בדברים אחרים, חוץ מזה, על הדרך, אתה יודע, הוא עושה, היה לו,
זה. מה לא ברור לך? זה בן גביר.
11 וחצי שנים. עכשיו, מ-11 וחצי שנים כולנו יודעים מה קורה בישראל. אתה לא יושב 11 וחצי שנים, מה אתה...
לא,
מורידים לו. מה, רצחת בן אדם? לא, ניסית. 11 וחצי שנים, תוריד שליש, זה מה שהוא יישב.
6 שנים.
6 שנים. ניסיון או תכנון לרצוח שר. עכשיו, זה לא משנה מי זה השר, בעיניי. לא משנה מי השר.
בעיניהם זה משנה.
בגלל זה הסופתי בעיניי. בעיניי זה לא משנה מי השר. אם זה שר התחבורה, שר החקלאות, שר בן גביר, או שר יאיר גולן. זה לא משנה. אבל זה כנראה כן משנה. אני מניח, אתה יודע, לכאורה, שאם זה היה שר עם שם אחר, יכול להיות שהוא היה מקבל יותר שנים בכלא. יכול להיות שלא, אני לא יודע. תראה, מערכת המשפט, אתה יודע מה? בוא נגיד לך עוד משהו במערכת המשפט.
מי היה השופט?
היא כל כך לא הגיונית, שיכול להיות שגם שר אחר, אם היה זה, הוא היית מקבל את אותו דבר.
מי היה השופט? אולי זה המחוזי מבאר שבע שירד על, בנג, על הכיפות הסרוגות ואמר עליהם דברים מזעזים?
הוא אפילו, תראה, בכתב אישום רשום שהוא אפילו ניסה להשיג טיל RPG כדי לרצוח את השר בקריית ארבע. זה פשוט לא יאמן. זה משהו מדהים. מי היה השופט? דרך אגב, מי שתכנן את זה, אני רואה פה שמי שתכנן את זה בעצם מאחורי הקלעים זה מאוד בתוכנון של מוחמד דף.
לא מפתיע.
כן.
בסדר.
זה לא ממש משנה האמת. כן. לא ממש משנה, מי השופט. מה זה משנה? המערכת היא אותה מערכת.
מעניין אותי לדעת, כי יש כאלה שהם צבועים בצבע. המערכת. אתה יודע מה הם.
המערכת היא אותה, כולם צבועים בצבע.
לא, לא כולם.
כולם.
לא כולם.
80%. לא, אני, לא אתה.
בעליון אולי רובם, אבל במחוזי יש ויש.
תראה, שזה מדהים.
בשלום יש עוד יותר.
סיפרו לנו במשך שנים, שאין דבר כזה שופט פוליטי בעליון, נכון? הם מורמים מעם.
כן, כן,
הם לא. הם איזשהו בריסטול לבן, כל אחד מהם, בלי דעות.
אז רגע, רגע. היה לנו משיח, היה לנו אלוהים, הם לדעתי סוג של מלאכים.
הם, לא, הם הרבה מעל. הם מצליחים
הם
להיות...
הם הסגן של אלוהים.
הם מצליחים... אני הייתי הולך אפילו לזה. הם מצליחים להיות מה שאף בן אדם אנושי לא מצליח להיות. אובייקטיבי לגמרי. אתה מבין שיש דבר כזה אובייקטיבי? שופטי ישראל הם הכי אובייקטיביים.
בגלל זה אף פעם אין
יותר אובייקטיביים מהם.
אין להם אף פעם ניגוד עניינים.
ברור. לא, ברור, כי הם לא בני אדם רגילים.
כן.
זה לא משנה אם הוא יתלמד אצלו, הוא לא יתלמד אצלו, או אם הוא מכיר אותו, הוא עשה לו טובה ג'סטה קטנה, זה לא משנה.
הגזמת.
כי הם מעלינו.
כל הילדים של השופטים הבכירים עושים התמחות איפה? דווקא בעליון, דווקא במחוזי, למה? כי הם בני מלוכה, יש להם דם אחר.
ולכן, להם מותר. כן. יש חוק שאם אתה רוצה לדבר עליו עם משה קוברסקי תכף,
מושיק בשבילך.
או שנדבר על משהו אחר. אחד החוקים, תראה כמה התקשורת הישראלית, וגם אנחנו במידה מסוימת צבועה. מה הכוונה? יש חוק היועמשים, שזה החוק שאם עכשיו אתה תופס את כל אלה שהלכו לקפלן להפגין, אף אחד לא יודע על קיומו. אף אחד לא יודע על קיומו, זה חוק קטן. בקטנה, ממשו. זה חוק שאם אני הייתי ממפגיני קפלן, על זה אני הייתי הולך לשרוף את קפלן. זה עם אמא של החוק שהוא דורש מה שנקרא דיון וזה. החוק אומר היום, במדינת ישראל היום, מה זה הדיפסטייט? מי ששואל מה זה הדיפסטייט, זה דוגמה טובה לדיפסטייט. היום במדינת ישראל, בכל משרד בישראל, יש יועץ משפטי למשרד החקלאות, יש יועץ משפטי למשרד החינוך, והוא זה שאמור לאפשר או להפריע לשר לעבוד. בסדר? מי הבוס שלו? יועץ משפטי לממשלה. כלומר, אם היועץ המשפטי לממשלה לא רוצה שבן גביר, מבחינה פוליטית, יכול לעשות מה שהוא רוצה, כל מה שהוא צריך לעשות, זה להרים טלפון ליועץ המשפטי של אותו משרד, ואומר לו, אל תאפשר. זה הכל. מאותו רגע, ידיו כבולות. ככה זה עובד, לדעתנו, בסדר? ככה זה עובד. מה שהחוק הזה בא להציע, משהו שנראה מאוד הגיוני, ואז אתה שואל את עצמך איך זה לא היה פה כל השנים. היועץ המשפטי למשרד, לצורך העניין למשרד של בן גביר, יהיה כפוף למנכ״ל המשרד. לא ליועץ המשפטי לממשלה,
זה לא עובד ככה
למנהל של המשרד.
בכל מקום בעולם?
בהרבה מקומות בעולם זה עובד ככה.
אתה מנכ״ל חברה, היועץ המשפטי לא, של החברה.
לא, בחברות זה עובד, נראה לך חברה,
אליך.
נראה לך שחברה פרטית, תעסיק פרקליט שלא יאפשר למנכ״ל לעבוד, שזה מה שקורה פה. נראה לך הגיוני, הפרקליט הזה יעוף הביתה אחרי 3 דקות. אחרי 3 דקות הוא יעוף הביתה. איזה חברה תעבוד בצורה כזאת? אף אחד. קטנה כגדולה, אף חברה לא תעבוד ככה, המדינה עובדת ככה. המדינה עובדת ככה, כשיש לך מישהו שקובע לך את הידיים, לא בגלל שאתה עושה משהו לא חוקי.
הכל מתחיל בכך שהיועצת המשפטית קיבלה בצורה לא חוקית, סמכויות שהחוק לא הקנה לה.
היא לא קיבלה.
היא קיבלה.
היא לא קיבלה.
היא קיבלה לא יצחק עמית, היא קיבלה מהשופט ברק.
מה זה קיבלה?
היא קיבלה מהשופט ברק
היא זכתה
בפסיקה,
לזה, כן, נכון.
לא היא, הקודמים
נכון,
שלה.
נכון, נכון, נכון.
שבעצם כל חוות דעת שלה היא מחייבת,
מחייבת.
הממשלה.
איפה זה כתוב?
לא כתוב.
איפה החוק אומר את זה?
למה השופטים צריכים לפסוק לפי החוק? כי זה כתוב בחוק? כן, זה כתוב. ששופט צריך לפסוק לפי החוק, אבל החוק זה המלצה.
החוק זה
לא.
המלצה.
גם לא. למה המלצה? המלצה זה משהו שאתה לוקח בחשבון כשאתה בא לשפוט. זה בסדר, אני אחשוב על זה. הם לא חושבים על זה גם.
לא, אבל רגע, בוא נחזור.
הם מחליטים ומבצעים.
בוא נחזור לחוק היועמשים, שזה חוק מאוד 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 חשוב. והחוק הזה עכשיו, אם הוא יעבור, אתה יודע על מה אני כועס? למה הוא עובר את זה עכשיו? למה מעבירים את החוק הזה עכשיו? למה, זה מה שדיברנו קודם. למה לא לפני 5 שנים? למה לא לפני 10 שנים? החוק הזה הפריע לממשלות ישראל, אתה יודע מה? גם לא של ביבי. הפריע לממשלות ישראל לעבוד משמאל ומימין. לכולם, כל הממשלות הישראליות הפריעו להם לעבוד. אני רוצה שהממשלה שנבחרת, אם היא תהיה שמאלנית, אם היא תהיה ימנית, זה לא משנה. ממשלה שנבחרת על ידי הציבור הישראלי שמאלנית, היא צריכה לעבוד, היא צריכה לייצג את המנדט שהיא קיבלה מהציבור.
אבל אני רוצה להבהיר משהו. כשאנחנו אומרים מפריעה לעבוד, אנחנו לא מתכוונים שהשר רוצה לעבור על החוק, ואז היועץ המשפטי אומר לו אסור לך.
אני לא אומר לבטל את היועץ המשפטי.
רגע, אנחנו כולנו יודעים שיועץ משפטי זה תפקיד גמיש. התפקיד שלו זה בין
היתר. ראינו את זה על גלי בערב מיארה.
נכון, התפקיד שלו בין היתר זה להקשיב מה השר הממונה עליו רוצה, ולמצוא את הדרך המשפטית הראויה על מנת שהוא יוכל לבצע את הפעולה.
חד משמעי, לבוא ולהגיד לשר, תראה, כי את זה אתה לא יכול לעשות, כי יש חוק כזה וכזה, אבל אתה יכול לעשות משהו אחר, את זה ואת זה ואת זה.
יש במערכת המשפט הרבה מקום לפרשנות. החוק הוא לא תמיד שחור לבן.
דרך אגב, זה אחד הנקודות השליליות אצלנו, שיש רק מקום לפרשנות, אין בה מקום לחוק.
שנייה, יש הרבה מקום לפרשנות, והרבה אנשים, היועץ המשפטי שלהם, למשל אומר להם, תשמע, זה לא שחור לבן, תעשה, ומקסימום נתמודד עם ההשלכות, אבל זה לא שחור לבן. או אולי אני אמצא איזשהו סעיף בחוק, שלפיו זה יותר מתאפשר. אבל...
תקשיב, העבירו שטח טריטוריאלי, ימי אומנם?
שנייה, הברירת מחדל במערכת המשפט בישראל, היא שקודם כל לא. קודם כל לא.
עכשיו... לא, זה לא הברירת המחדל, זה הברירת המחדל אם אתה ממשלה ימנית. אם אתה ממשלה שמאלנית, קודם כל כן. כן. האם אפשר? כן. איך? רגע, תכף נחשוב איך עושים את זה.
נכון.
עכשיו, אני רוצה שאם המערכת המשפטית, הייעוץ המשפטי לממשלה, כמו שהיא אמרה לגדעון סער כשהיא נבחרה, אני מאפשרת, אז אם את מאפשרת, תאפשרי.
אגב, התחלת לדבר על הסכם הגז, בהסכם הגז, זה שיער לפיד, היא אמרה ללפיד, זה לא חוקי, הוא אמר לה, ככה אני רוצה, לא, בעיניי זה חוקי.
שהיא לא יכולה להתווכח עם משפט כזה, יפה.
כן, אבל הפתרון שהיא הביאה, תחשוב רגע, היא אמרה לו, רק תביא את זה בפני הכנסת, לא צריך הצבעה. סבבה עד פה? על אותו משקל, רבין יכול היה לא להביא להצבעה את הסכמי אוסלו.
לגמרי.
הוא רק היה צריך להביא את זה לכנסת.
או בגין את ההסכם עם מצרים.
כן, לא צריך להביא את זה להצבעה. רק בזה, אני אביא את זה לכנסת ונסגור עניין.
חד משמעי, חד משמעי.
או כל דבר שדורש את ייצור כנסת.
לא, רק ידיעת הכנסת.
השלב הבא זה חוק. אתה לא צריך להצביע בכנסת על החוק, רק תביא את זה לידיעתם והחוק קיים.
דרך אגב, בוא נשאל אותך שאלה, נכשיל אותך. כמה חברי כנסת, איזה רוב צריך להיות אם אני רוצה עכשיו לעשות חוק יסוד?
לפי מה? לפי החוק או לפי הפסיקה?
יפה, לפי החוק.
לפי החוק מספיק 2-1.
נכון. ולפי בית המשפט?
אתה צריך רוב משמעותי.
למה? איפה זה כתוב?
מה כתוב? אוקיי. שום דבר לא כתוב. שום דבר לא כתוב.
אני רק מזכיר למי ששומע אותנו...
איפה כתוב ששופט יכול לפסול בכלל חוק? לא מדבר על יסוד.
אני רק מזכיר לכולנו...
אל תזכיר.
שכולנו כפופים לדבר אחד.
לחוק.
לחוק. גם השופט אמור להיות כפוף לחוק, לא לפרשנות.
אלא אם
לחוק.
כן, זה חוק ש, על עבירות הבנייה, ששמה סבבה לו.
זה בקטנה. שמה, ששמעת עכשיו את השופט, שופט שטיין שאמר על החוק של השבק, של המינוי, זה שהם רצו לעשות העותרים, רצו, הציעו איזו הצעה דבילית כזאת, שבמקום שראש הממשלה ימנה, יהיה ועדה שתמנה או משהו כזה, ואז הוא אמר, כן, אבל זה לא, אין איזה שום אחיזה. זה לא כתוב בשום מקום, אתם עכשיו ממציאים, כאילו, סבבה שאתם ממציאים, סך על היצירתיות.
כמה פעמים אבל, בית המשפט העליון המציא?
אבל הוא אומר, לא, אבל לזכותו הוא אומר את האמת, הוא אומר, תקשיבו, אני מסתכל על החוק, אין איזה שום דבר, אין איזה אחיזה, מה שאתם אומרים עכשיו, זה אתם ממציאים תוך כדי, שזה סבבה, יפה, כל הכבוד, חוקקו את זה, ואז נתייחס. אבל מי הפסיק אותו?
בוא, נו.
יצחק עמית.
אה, כן.
ואמר לו, בוא, בוא.
לא, מה?
במילים אחרות.
עכשיו בא לנו עם חוק? מה יש לך
אתה? תקשיב, בוא, אנחנו כבר סיכמנו, מה אתה עכשיו בא לנו עם עובדות?
וחוקים.
בלבל אותנו עם שטויות עכשיו?
עוד מעט תפתח את ספר החוקים ותקרא לנו, מה יש לך אתה?
עוד מעט אנחנו נשפוט פה לפי החוקים כאילו ככה, כאילו זה ספר חוקים.
אנחנו כבר מזמן עברנו את זה.
חמוד.
מה אספר לך משהו? לשכת יועצי המס עד לפני 10-15 שנה, פחות אפילו, לא היה חוק יוצא מס. היה תקנות שהתקין שר. תקנות היה אמור, רשמו מה יוצא מס יכולים, מה לא יכולים וכו'. ואז יום אחד יקם מנהל חשבונות, שקרא לעצמו יועץ מס, כי הוא מייעץ במס. נגיד, אם אני עכשיו, למשל...
אז גם אני יכול.
כן.
אוקיי.
אם אני עכשיו יועץ בענייני ביטחון, אז אני יועץ לענייני ביטחון. אני, זה כאילו מה שבא לי אני.
האמת יש בזה מן ההיגיון.
כן, לא, אבל יש לך...
הוא יועץ בנושא מס.
כן, אבל בהיררכיה השיפוטית, מתחת לחוק יש תקנות. תקנות, אם אין חוק שסותר אותן, הן תקפות כמו חוק. בסדר? והיה. ואז הוא החליט שאם הוא יועץ במס, אז הוא יועץ מס. וזה הגיע לבית משפט, והבית משפט השלום, לא המחוזי ולא העליון. והשלום אמר... הוא יועץ במס, אז הוא יועץ מס, מה יש לכם אתם? אבל יש תקנות, מה זה יועץ מס? אבל הוא יועץ במס, לא? כן, אז הוא יועץ מס.
נשמע לי הגיוני.
לא אמיתי.
אתה רואה, זה כמו שאני אמרתי.
שופט השלום פסל את התקנות. למה? כי בא לו טוב. זה מנהל חשבונות, יועץ מס, מה ההבדל? ואז הלשכה קמה והתחילה לחקק את החוק של יועצי המס, עד שקם החוק להסדרת העיסוק בייעוץ מס. ומזל שגם את זה הם לא פסלו. ואז אמרו, אוקיי, אבל יש את הפסיקה הקודמת, איך נתגבר על זה? אוקיי. אז המנהל חשבונות יהיה יועץ מס, סבבה, ומי שלפי החוק באמת יועץ מס, אז הוא יהיה יועץ מס מייצג. הכניסו עוד מילה. פשוט הזוי.
אז רגע, 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 אם ככה, חכה, בואו נעשה סדר. אם אני עכשיו אשים ספר חשבון לפני, ככה, ואני אסתכל עליו, מה אני?
אתה גם לא צריך ספר.
לא, תקשיב טוב. אם אני עכשיו שם ספר חשבון לפני, ומסתכל עליו, מה אני?
בני גורן.
רואה חשבון.
אתה רואה את החשבון.
אני רואה חשבון. אז אתה יכול להגיד שאני לא רואה חשבון?
לא.
הנה, יש פה חשבון. אני רואה אותו?
כן.
אני רואה חשבון.
סבבה. אם אתה רואה...
עכשיו, אם אתה רואה חשבון כחוק, אז אתה תהיה רואה חשבון מייצג.
אם אתה רואה איזים.
כן. אז יש לך בעיה רצינית.
ונגיד שספרת את האיזים, אז אתה גם רואה חשבון או רואה איזים?
אתה ב-16 נרדם.
לא, לפי הסיפור האמיתי...
ב-16.
הוא לא נרדם.
16. הוא לא מגיע ל-16.
ב-16 הוא נתקע.
הוא לא מגיע ב-16. מעניין מה קורה אחר כך, לא שאלנו אף פעם.
לא,
מי אמר שהוא נרדם? אולי על העיר חמו, לא יודע, אולי, אתה יודע, אי אפשר לדעת. מעניין מה קרה לו.
איי, 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 טוב.
פרדי קרוגר בא ולקח אותו.
יותר מדי שמאלנים, אז בואו נירגע.
חייבים להירגע.
עם נעמי שמר, שיר של בני אמדורסקי, ביצוע מדהים, בכלל משוררת מדהימה.
תפקו קצת, לא נורא.
למה, למה?
הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. שמתחשק לי לב לרטר, אני פוצח בדואר. גם אם זה טריו או קוורטר, זה לא מפריע. על משבצות אדום לבן יש כל בשל על השולחן, ואגסים דמויי סזן וגם סנגריה. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. אני סימן, אני עדות לפידות ולידידות, וגם במי שעולה ילדות הצד לבטח. הרפתקאות צועניות במטוסים, באוניות, והסתבכויות רציניות על כל השטח. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מי שמפורט עליי בחילופי המנגינות. מה שנוגע לבנות, יש הסכמים, יש הבנות, ואין לי טענות, גם לא היו לי. לא התאכזבתי מימי, כי מה שלא קרה במי יקרה בעזרת השם ודאי ביוני יולי. אני גיטרה, הייתי פעם עץ אולי, ובתיבת התעודה אני זוכר את כל מי שניגן עליי, ואני אומר תודה.
איזה יופי, איזה יופי. בני אמדורסקי, ועוד יותר יופי, נעמי שמר, זיכרונה לברכה. איזה עבדה, באמת איזה עבדה. אחד הדברים שאני הכי מצטער עליהם, שלא זכיתי להיות באיזושהי הופעה שלה. איך עשיתי דבר כזה?
נולדת מאוחר?
לא, היה לי מספיק זמן. היה לי איזה 10 שנים, אולי יותר, 20 אפילו, ללכת...
בוא, אני לא מכיר הרבה חבר'ה בני 16-17 שהיו בהופעות קרחנה של נעמי שמר.
אני מכור למוזיקה טובה מגיל...
הרמטכ"ל זמיר, מכיר?
כן, שמעתי עליו. משלום שלום.
תראה, אני לא יודע אם אני לטובתו, אני נגדו,
כן, אני
זה.
כן, אני לא יודע איך לאכול את זה.
בואו, תגיד, המעשים יוכיחו, בסדר? בואו ניתן אותה ליהנות מהספק. מה שכן אני הייתי מבקש מרמטכ"ל, לדבר פחות. אם אפשר, לא בכלל אפילו. בסדר?
גם מהשמאל.
שאני רואה...
מהשמאל באופן כללי.
לא, לא, מהרמטכ"ל ספציפית. השמאל, תשמע, פוליטיקאים תדברו, הכל טוב. אבל הרמטכ"ל, כשהוא אומר, נוצרו התנאים לשחרור חטופים, בשביל מה? בשביל מה? אתה, זה לא, אתה לא פוליטיקאי, אתה לא חבר כנסת, אתה לא, לא יודע מה. אתה רמטכ"ל, כשאתה אומר משהו, יש לזה השלכות. עכשיו, למה אתה אומר את זה? מה יצא טוב מזה? בוא תסביר לי דבר אחד שיכול לצאת טוב מהאמירה הזאת. עכשיו, אם משפחות החטופים שומעים את זה, שומעות את זה, אוקיי. אז עכשיו רף הציפיות שלהם ורף הזה עוד פעם עולה. עוד פעם, אם נגיד יקשל משהו, אז עוד פעם מתרסק להם הלב. אז זה לא טוב, נכון? לחמאס, שהוא שומע כזה דבר, זה לא כזה נחמד, כי אם הוא שומע כזה דבר, אז הוא אומר, רגע, אם הם אותו מסכימים, בופ, המחיר עולה. מסע ומתן של ילד בן 3, כל אחד יודע את זה. בסדר, אם אתה הולך להסכים לתנאים שהם הציבו, אל תגיד את זה לפני שאתה בא לשולחן.
חד משמעית.
אז סבבה. אז למה זה טוב? למה הטמטום הזה? למה הדיבור הזה? זה מרתיח.
זה בכלל קו, אבל...
תדברו.
זה קו שאופייני הרבה לשמאל. אנחנו
כמובן, רגע, אני מסייג, אם זה נכון, אם הוא לא באמת אמר את זה, אז אנחנו לא כועסים.
אנחנו רוצים שתי מדינות לשני עמים. מה זה אומר? אני בא כבר לסוף המסע ומתן, אני כבר אתן לך כל מה שאתה רוצה. עכשיו בוא נתחיל את המסע ומתן. תגיד לי, אם אתה עכשיו רוצה, נגיד, לקנות אוטו, למכור את האוטו, בסדר? ואני בא ואני אומר לזה שרוצה לרכוש את האוטו, תקשיב, אוטו שווה 100,000, וואלה, עד 80,000 אני מוכן לרדת. אבל בוא נתחיל את המסע ומתן מ-100,000. מה הוא יגיד? איזה אידיוט זה, מה זה הדבר הזה? אז אני מתחיל מ-80,000.
נכון.
זה בדיוק אותו דבר מה שהם עושים. הם כבר באים בגישה של סוף המסע ומתן. כל מה שאנחנו מוכנים לתת, עכשיו בוא נתחיל לדבר.
תקשיב, אני רוצה להעלות על עוד נושא. ליברמן, שמעת מה ליברמן אמר לאחרונה? חיילים נפנו על מזבח שימור הקואליציה.
כן, שמעתי. אמר, אני כבר לא יודע איך לאכול את זה.
אמר אברי גלעד, שגם הוא קצת איש לא יציב במיוחד שיהיה בריא, אבל לא אמר דבר נכון. אני מצביע פוטנציאלי לליברמן.
כשאתה אומר שיהיה בריא, זאת אומרת שיש לו עכשיו איזושהי בעיה נפשית?
לא, לא, לא. אני אומר שאתה יודע. מסכים איתו, לא מסכים איתו, שיהיה בריא. הוא אמר, אני מצביע פוטנציאלי של ליברמן. ממש מצביע פוטנציאלי של ליברמן. אני באמת רוצה, חשבתי על ליברמן וזה כאופציה. ואז אתה אומר משפט כזה. והוא אומר, הדעה שלי פה היא מאוד פשוטה. גם אם אתה צודק, תחשוב מה זה עושה למשפחות של החיילים. מה אתה אומר להם בעצם? שהם מתו סתם. זה מה שאתה אומר להם. נגיד שאתה חושב שאתה צודק. עזוב שאתה לא צודק. אבל נגיד שאתה חושב שאתה צודק. מה זה עושה?
כן, אבל צריך להגיד...
בשביל מה זה טוב? עוד פעם, כמו שאמרתי קודם.
ליברמן לא היחידי. יש הרבה אנשי שמאל שאומרים עכשיו נלחמים סתם, וכל אחד שימות עכשיו הוא סתם.
יש עוד משהו.
מה זה באמת עושה? אבל הם כבר מזמן, הרבה אנשים מהשמאל, המון, כבר מזמן מכרו את החטופים ואת המשפחות שלהם תמורת בצע פוליטי.
ברור. אבל יש עוד דבר שזה העניין של ה... וזה חשוב שכולם הבינו, גם השמאלנים שבינינו, השימוש במילה הפקרה. אתם רוצים להכניס לביבי, ואתם שמים את המילה הפקרה בכל מקום. זה נחמד, זה יופי. אבל אתם לא יכולים, כשאתם אומרים המדינה הפקירה, בזמן שחיילים מתים בשביל להחזיר חטופים. זה לא מתנגש, זה לא מסתדר לנו. אנשים מתים ומתו, וכנראה גם ימותו, בשביל להחזיר חטופים. אז ההפקרה היא לא באמת קיימת. לא, כשמישהו מקריב את חייו, אתה לא יכול להגיד לו, הפקרת.
אני ממש מתפלא עליך.
לא, רגע, רגע, אני רוצה להסביר איפה זה בא. מישהו חושב שהחיילים שמתו עכשיו, איפה זה, בחאן יונס?
כן.
החיילים שמתו עכשיו בחאן יונס, הרי חאן יונס נכנסנו, יצאנו, נכנסנו, יצאנו.
יונס? לא, לא בטוח.
נכנסנו, לא משנה, כל הזמן, בכל עזה הרי אנחנו נכנסים ויוצאים כל הזמן, כל פעם שיש הסכם, אנחנו יוצאים, ואז אנחנו נכנסים, וחיילים מתים. החיילים האלה מתים.
גם בלי הסכם נכנסנו ועשינו שיטת הפשיטות.
לא משנה, אבל החיילים האלה שמתו בכניסות, ביציאות, בכניסות וביציאות, אחרי כל הסכם, אחרי כל הפסקת אש.
שיטת הפשיטות הגאונית של
הרמטכ"ל. רגע, אחרי כל הפסקת אש שעשינו, חיילים מתו, מתו. בשביל הפסקות האש האלה. מתו, שילמו בחייהם.
בשביל לשחרר חטופים.
אז אתה לא יכול להגיד, אף אחד לא יכול להעז להגיד, הפקרות. הוא לא יכול להגיד שהחיילים האלה מתו על מזבח פוליטי כזה או אחר. אתה רוצה להתנגח בנתניהו? לך על זה. תעזוב אותם לבד. אל תגיד את זה. לא, זה אבל... א', זה לא נכון. א', זה לא נכון. עובדתית זה לא נכון. וב', אתה פשוט לוקח את הזכר של האנשים שהקריבו את החיים שלהם, את הדבר הכי יקר בעולם, ו- וזורק את זה כאילו, אתה יודע, כלאחר יד, כאילו איזה
אבל
שטויות.
אבל אתה, אני לא מבין כאילו איפה אתה חי. מה זה, מעכשיו? הם עכשיו זה, זה כאילו ש, ש, שלוקחים מילים ונותנים להם משמעות הפוכה. מה זה כל אלה שצעקו דמוקרטיה, דמוקרטיה? זה הדיקטטורים הכי גדולים.
כן, אבל
מה
זה,
זה, מה זה, זה אלה
לא
שקוראים...
לי. זה ו... מאבק פוליטי
אלה
בפומטם,
שקוראים, לא,
ואם אתה חושב שאתה צודק, זורם איתך.
אלה שקוראים לראש השב"כ שומר סף. תגיד לי, זה... באיזה עולם זה נשמע לך הגיוני?
אני אגיד לך
איך באיזה... איך ראש ארגון חמוש
אנחנו,
הוא שומר סף?
אנחנו הפשיסטים, הימנים, אנחנו מכבדים דמוקרטיה. לי אין בעיה שאתה תטעה. אתה רוצה ללכת לקפלן ולצעוק
לא,
דברים מטומטמים?
אין לי בעיה שהם
לך תצעק דברים מטומטמים, הכל
שהם,
טוב, תטעה.
מה שהם עושים...
אין לי בעיה שתטעה.
הם מאכילים
יש לי בעיה,
הרבה
יש,
אנשים...
יש לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה שאתה לא... קודם כל שאתה לא מכבד דמוקרטיה, לא אתה, אתה, כן? אתה היריב הפוליטי לא מכבד דמוקרטיה, ויש לי בעיה עם זה שאתה משתמש בכל הנשקים שיש לך בעולם, גם הלא קונבנציונליים, בשביל התנגחות פוליטית. יש דברים שלא עושים. ואם זה היה עושה, אנחנו יודעים את זה, שאם זה מישהו מהימין שהיה עושה את זה, הרי למה כעסנו על בן גביר? מה זה כעסנו? הוא הגיע לאולפן שהכי מייצג את הימין, של הפטריוטים, וקיבל בראש. למה הוא קיבל בראש? למה הוא קיבל בראש? כי הוא עשה דברים שלא עושים. הוא גרר בן אדם,
לא, זה אין זה, זה.
בן אדם בשבעה זה בשביל זה. ללכת להצביע, הוא גרר את ראש הממשלה מהבית החולים עם הרופא הפרטי שלו שיושב לידו.
עם קטטר.
עם קטטר בשביל להצביע. זה דברים שלא עושים.
לא משחררים אנשים הבית
זה,
עם קטטר.
ועל זה כמה, ועל זה כמה שהימין, כאילו סו קול, מאוד מאוד אוהב את בן גביר והכל, הוא הגיע לאולפן הכי ימני שיש וקיבל בראש. וקיבל בראש. למה? כי יש דברים שלא
לא,
עושים.
זה, זה,
אתה
זה.
רואה שמאלני, וזה מה שמפריע לי. שנותן בראש היום על האמירות המטומטמות האלה של ליברמן, אתה רואה כזה דבר? אתה רואה ביקורת פנימית מהם?
לא.
אתה רואה דיון אידיאולוגי שם?
אבל צריך להגיד גם, שגם אם יש ביקורת פנימית, היא לא תבוא לידי ביטוי בערוצי התבלה.
למה לא? למה בערוץ 14 יש ביקורת כל הזמן?
נו, מה אתה
כל הזמן! ומי שחושב, מי שלא רואה את ערוץ 14, וחושב שבערוץ 14 עסוקים כל היום בלהלל את ביבי מהבוקר עד הערב, יום אחד...
זה רק אנשים שלא רואים את הערוץ.
יפה, יום אחד. תעבירו, דפדפו לערוץ, תראו, נכון שרובם שם, מה זה רובם? כמעט כולם שם ימנים, יש שם ימין, אג'נדה ימנית, מאוד מאוד מסודרת, מאוד מאוד מהדהדת את עצמה, הכל נכון. ביקורת? מפה עוד הודעה חדשה, על כל דבר. כל דבר שהממשלה עושה, היא מקבלת ביקורת בערוץ 14. כמעט כל דבר. כמעט שאין קונצנזוס שם.
אבל יש לך מצד שני, ערוצים עם אג'נדה. והאג'נדה הזאת, מי שלא מיישר,
אבל האג'נדה שלהם
לא
היא,
מופיע שם.
אבל האג'נדה שלהם היא ילדותית, היא רק לא ביבי, היא לא אג'נדה פוליטית.
מותר להם.
היא לא אידיאולוגית,
מותר,
היא לא שמאל.
מותר להם להחזיק, גם באג'נדה הכי
הזויה שיש. לא, זה שמותר אני מסכים.
אבל להשמיע רק צד אחד, בוקר, ערב, צהריים, לילה, יש לי בעיה עם זה.
תארו, תעביר, ערוץ.
בואו נעלה את מושי קוברסקי, אנחנו בינתיים נעבור לשיר. האמת שזה שיר על מיאמי, למרות שביבי בוושינגטון, לא? למה מיאמי?
מסי במיאמי. יעשו ברטר ביניהם.
כן.
בזיכרון שמעתי לנו מקום את נמצאת שם תמיד ושותקת את הסודות שלחשתי בשקט מילים שאמרנו הולכות איתי עד היום בעינייך מצאתי סיבה שוב לי פה לאבד הכרה כמו אש את מתפשטת שיקורים מאהבה שם על החוף אני חלמתי על מיאמי, מיאמי והחולות שלא רציתי שנשטוף מזכירים לי את הסוף מחוקים מאהבה שם על החוף אני חלמתי על מיאמי, מיאמי לא מפסיקה לרקוד בשקט מתגבר איך הולך מפניה, לא הצלחתי להסתתר. את נמצאת שם תמיד ושותקת, את הסודות שלחשתי בשקט. מילים שאמרנו הולכות איתי עד היום, בעינייך מצאתי סיבה שוב לי פה לאבד הכרה, כמו אש את מתפשטת. שיקורים מאהבה שם על החוף, אני חלמתי על מיימים, מיימים, והחולות שלא רציתי שנשטוף מזכירים לי את הסוף. מחוקים מאהבה שם על החוף, אני חלמתי על מיימים, מיימים, לא מפסיקה לקרות בשקט שלנו. לא 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 על החוף, אני חלמתי על מיימי, מיימי, והחולות שלא רציתי שנשטוף מזכירים לי את הסוף. מחוקים מאהבה שם על החוף, אני חלמתי על מיימי, מיימי, לא מפסיקה לקרות בשקט שלנו. לא 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 לא
וחזרנו אליכם, ואיתנו על הקו מושי קוברסקי, יזם הייטק ממקמי פרויקט 315. שלום מושיק.
ערב טוב, ערב טוב חברים.
ערב מצוין. מושיק, נתניהו בחול, יש הרבה נושאים על הפרק. בואו נתחיל לפרוט אותם, לסמן וי אחד אחד. עסקת חטופים, בואו נתחיל. זה מבשיל, כי אנחנו שומעים הצהרות סותרות. פעם אחת אנחנו קרובים מאוד, פעם אחת זה מתרחק. איפה אנחנו עומדים בזה? אתה יכול לתת לנו כיוון?
תראו, אז כמובן שאני לא בקיא בכל הפרטים, אבל אוספים מידע מכל מה שמדווח, ונראה שכמה הבדלים הפעם ממסעים ומתנים קודמים. אם במסעים ומתנים הקודמים, כל הדגש היה על עסקה זמנית, כאשר לא ברור מה יהיה בתום סיום התקופה, הפעם נראה שכלקח מהעבר וגם בהתחשב בנסיבות החדשות, הצד האמריקני יחד איתנו דוחף להשלמת כל העסקה. זאת אומרת, אולי זה לא יפורסם כבר בשלב הראשון, אבל כבר יוסכם מה יהיה המתווה של סיום המלחמה, כאשר ישראל לא תתפשר על שום מתווה שלא יכלול את הוצאת החמאס מעזה.
אתה סבור שזה אפשרי? החמאס ייקח את זה? זאת אומרת, או שהחמאס יעמוד על שלו ולא יהיה בסוף עסקה? ואנחנו שוב נדשדש עד שנקבל החלטה לכבוש את עזה.
זה לא רק החמאס. הסוס השחור פה זה קטר. קטר היא זאת שנותנת כרגע, היא הגוף היחיד, המקום היחיד ששם אנשי החמאס פול מרגישים בטוחים. וקטר נמצאת כרגע, לפי מה שאני יודע, בלחץ עצום מצידה של ארצות הברית. צריך להבין.
כן, אבל אנחנו יודעים שחמאס חול זה לא חמאס הרצועה. זאת אומרת, גם ככה יש ביניהם מתיחות. לחמאס ברצועה אני לא באמת חושב שמשנה מה חמאס חול יסבול או לא יסבול כתוצאה מגירוש מקטר.
זה לא כל כך מדויק לדעתי, אבל אני רוצה רק להעלות עוד נקודה אחת. הפעולה שלנו באיראן די טרפת הקלפים במזרח התיכון, מכיוון שקטר הייתה במצב הרבה יותר טוב לפני שאנחנו פעלנו באיראן. אמנם נראה שהם מתווכים, אבל מעמדם השתנה, מכיוון שצריך לזכור, עד לפני כמה שנים קטר הייתה בסכסוך מאוד גדול עם יתר מדינות המפרץ, והדבר היחידי שנתן לה את הכוח זה היה גם הגיבוי האמריקאי, וגם לא פחות העובדה שהיא למעשה שיחקה בין הצד האיראני ובין הצד הסוני. וכרגע, עם החולשה של איראן, קטר במידה רבה איבדה את מעמדה, ולדעתי, האמריקנים מאוד לוחצים על קטר פשוט לשחד את אנשי החמאס, ולהביא אותם, להוציא אותם מהרצועה, ובכך להביא לעסקה סופית שהיא בעצם תביא לפירוז.
אתה חושב
רגע, והעסקה הזאת מדברת על כל החטופים או עוד פעם עסקה חלקית?
לא, מדברים על עשרה.
אז יהיו פה שני שלבים. בשלב הראשון זאת תהיה עסקה חלקית, וכמו בפעם הקודמת יוסכם שיהיו 60 יום, ושבמסגרתם יהיה מסע ומתן על העסקה הסופית. אלא שהפעם, לדעתי, בניגוד לפעמים הקודמות, המתווה של השלב הסופי שעליו ייתו וייתו במהלך 60 היום, יוסכם מראש בהסכמה של קטר בלחץ אמריקאי. ובסופו של דבר, לאמריקנים, ובמידה מסוימת גם לנו, טוב שהמלחמה הזאת תיגמר בקניעה, סוג של קניעה, שפירושה הגליה ופירוז, לעומת כיבוש צבאי בכל הכוח, והסיבה היא שבצורה כזאת יהיה הרבה יותר קל, ופה אנחנו מגיעים לנושא הגיאופוליטי, למכור ליתר מדינות האזור, סעודיה בעיקר, את
רגע, אנחנו מיד נגיע לזה, אבל השאלה שלי לגבי אותם חמאסניקים שבעצם ישוחדו על ידי קטר ויצאו ויוגלו מפה, אז בעצם הם יחיו אי שם במדינות העולם עם הרבה מאוד 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 כסף. אני לא יודע אם המדינה יכולה לתת לזה לקרוא או לא. אתה חושב שפתרון הולם הוא לעשות מה שעשו לרוצחי הספורטאים בטבח מינכן? פשוט לרדוף אולי. אותם בכל העולם?
אולי, אבל אני חושב שיותר חשוב מזה, זה מה שקורה ברצועה, אם באמת החזון הזה יתממש, ואם הם באמת יעזבו. ופה מגיע באמת הוויכוח שכרגע, כמה שאנחנו מבינים, על הפרק, וזה אותו ויכוח על ציר מורג. אז כבר מגחיכים לנו בשמאל את זה, מה פתאום ציר מורג הפך להיות סלע קיומנו, כמו שקודם דיברו על ציר פילדלפי, נכון. אז עכשיו בשמאל אומרים, אז בואו לא נוותר רק על ציר פילדלפי, כאילו שעומדת על הפרק עסקה שבה אנחנו לא נסוגים מכל הרצועה ומקבלים את כל החטופים.
אוקיי.
אבל אני רוצה להדגיש את החשיבות של ציר מורג. ציר מורג למעשה תוחם אזור די גדול, שהיה לשעבר העיר רפיח, שהוא כרגע בשליטה מלאה של צהל, ושם גם נמצאים מרכזי החלוקה של המזון. הרעיון שישראל קאט חשף אותו להקים עיר הומניטרית באזור הזה, שתרכז מאות אלפי ואולי אפילו יותר ממיליון עזתים בהדרגה, על מנת להיות גם תחנת ההגירה שלהם, החוץ במסגרת תוכנית ההגירה שהיא עדיין על השולחן, זה באמת הדבר החשוב. שאלת אותי לגבי גורלם של אותם מפקדי חמאס שיצאו מפה, לא הייתי רוצה שישארו בחיים, אבל זה לא הדבר החשוב ביותר. הדבר החשוב ביותר זה גורל הרצועה ביום שאחרי, כדי שבאמת מדינת ישראל ויישובי העוטף יוכלו לחיות בבטחה.
הבנתי. עכשיו לגבי
ההגליה של הפלסטינים, של העזתים מעזה, זה בכלל על הפרק?
בוודאי, שמעת במסיבת העיתונאים, שאלו את הנשיא טראמפ, והוא הפנה את זה לנתניהו, ונתניהו בצורה מאוד חכמה, הייתי אומר, מסגר את זה כסוג של בחירה חופשית.
מי שרוצה.
הוא אומר, אנחנו לא חושבים שגזה צריכה להיות בית כלא, ומי שרוצה לצאת, צריך לתת לו לצאת. אתה שומע אנשים מגזה אומרים, מעזה אומרים, שהיום עולה לצאת מהרצועה $9,000, אם בכלל אפשר, אבל פעם זה היה כשהיה עוד מעבר רפיח, כאשר לאנשים אין את הכסף.
אני מוכן לשלם להם $9,000 שיצאו.
מה?
אני אומר, אני מוכן לשלם $9,000 על כל אחד שיוצא.
בדיוק, אז כן, האמריקאים עובדים על זה, אבל מה שקורה פה, יש פה משחק כל כך מורכב, הכל תלוי בהכל.
כן, כן.
זאת אומרת, ברגע, יכול להיות שאם באמת יש הסכמה, גם עם הסכמה שבשתיקה, על אותו מתווה של הגירה מרצון, אז יכול להיות שבמהלך ה-60 יום האלה כבר אפשר לפעול ולהכין את התשתית לכך. אנחנו לא יודעים הרבה דברים, שחר,
כן.
אבל
בוא נעבור לנושא של מה שנקרא שלום אזורי, מה שבעבר היה רק בגדר חלום, ופתאום אנחנו רואים את זה מתקרב, כשישראל מוכיחה שהיא חזקה, אז זה מתקרב אלינו יותר ויותר.
לגמרי, וכל מדינה עם הבעייתיות שלה והאתגרים שלה וההזדמנויות שלה. אם אתה מסתכל על סוריה, כל מה שהג'יהאדיסט לשעבר, או אולי אפילו בהווה, ג'ולאני רוצה, זה הכרה בו וביטול הסנקציות האמריקאיות, ועל פי מה שהתפרסם היום בעיתון על מיידין, שאני לא יודע אם זה אמין או לא, שהם מוכנים לצורך כך לוותר על הגולן, וגם לפרז את אזורי החיץ.
אני הייתי גם לוקח עוד איזה 20 קילומטרים, 15 קילומטרים, מהגולן פנימה.
תראה מה זה המציאות המצחיקה שלנו שהיום.
מה שנקרא, אם האוכל בא תעבוד.
מה שהם רוצים עכשיו, אם פעם הם רצו את רמת הגולן תמורת שלום, מה שהם עכשיו רוצים, תרד מהגולן הסורי. אתה נכנסת לסוריה, תצא ממה שנכנסת אתמול, תשאיר את הגולן, ואז יהיה שלום.
כן, האמת שזה נשמע too good to be true.
השאלה אם אתה מסכים לזה.
אבל אתה יודע, זה המדיניות הערבית מאז ומעולם. אתה מבין, כשהיה להם את כל שטחי ישראל לפני 67, אז הם רצו את כל ישראל. אחר כך זה פתאום הפך להיות שטחי 67.
מסקנה. אבל... אם אתה רוצה לעשות שלום, תיקח להם עוד שטחים אחרים.
חכה 20 שנה, יכירו בזה.
תחכה קצת. לא, לא משנה אם יכירו או לא יכירו, ואז תיסוג משטחים שבכלל לא התכוונת לקחת.
בסדר, אני חושב שבנושא הזה, מה שחשוב לנו זה לא עוד שטח, עוד ריבוע פה או שם, חשוב לנו הביטחון, והשאלה אם אפשר לשמור. למשל, היום דווח על נועם אמיר, פרסם כתבה בערוץ 14 על הכתף החרמון, וכמה שזה אזור אסטרטגי לכל ההגנה של הצפון.
חד משמעית.
משם אסור לנו לרדת. בשום אותו סטילטי אסור לנו לרדת משם, אני לא חושב שמתכננים לרדת משם. עכשיו, זה סוריה, זה סיפור אחד. יש את לבנון, ששם אנחנו רואים גם כן, השליח האמריקאי בא ובפתי של כתיפה, נותן להם על הראש ודורש מהם לפרק את חיזבאללה מנשקו. ורק לחשוב איפה היה חיזבאללה לפני שנה ו... אם היינו מקבלים את כל העצות של הגנרלים בדימוסים, באולפנים, שאמרו לנו להפסיק את המלחמה ולהגיע להסדרה בצפון, כשהחיזבאלונים יושבים 2 מטר מבית הילדים של מנרה, כן? כן. אז באמת אנחנו נמצאים במצב כל כך שונה וכל כך מעודד לעומת מה שהיה, ומקווים שבאמת חיזבאללה של היום הוא צל של מה שהיה פעם, ומדינת לבנון תוכל להתגבר עליו. אבל בלבנון המון המון קולות כבר...
כן, אבל אנחנו כבר שקורא. היינו במקומות האלה, שאנשים לא. מאוד בכירים בלבנון כבר היו ככה יותר לטובתנו, וכבר דיברו על שלום וכולי, ואז דאגו לחסל אותם.
כן, אבל זה, אתה יודע, צריך ללמוד מההיסטוריה כמובן, אבל לא כל דבר אתה יכול ללמוד מההיסטוריה. כי הסיטואציה אז הייתה שונה לחלוטין, לבנון הייתה מדינת חסות של סוריה, מי שהרג את בשאר ג'ומאיל, בשיר ג'ומאיל אז בנובמבר 82, זה היה סוכנים סורים.
אתה יודע, אתה הזכרת לי שדיברת על הנושא של ההיסטוריה וללמוד או לא ללמוד. צ'רצ'יל בזמנו אמר, שאלו אותו שאלה, איך אתה חושב שאתה תיזכר בהיסטוריה? אז הוא אמר בצורה מצוינת, אמרו לו למה? אז הוא אמר, כי אני איזה שיכתוב את ההיסטוריה.
כן, ההיסטוריה סבים המנצחים.
כן, ברור. ואתה חושב שבאמת יש סיכוי לכזה שלום, אנחנו מדברים פה על מדינות שלא חלמנו על שלום איתם, זה כאילו, זה קורה מעור וגידים, זה מתפתח לכדי משהו, גם בלי קשר לפלסטינאים, או שהסעודים יחכו עד שנגמור את הסיפור עם עזה ורק אחר כך?
אז זהו, שרוצים לעשות את הכל באמת
בחבילה אחת.
הסעודים לדעתי מתים. לחתום כבר על הסכם נורמליזציה איתנו, אבל הם רוצים שזה ייראה טוב בתור מי שרואה את עצמה כמנהיגת העולם הערבי. בלבנון, אפרופו, אנחנו שומעים שמות, ואני עוקב אחרי, יש ערוצים מצוינים שמביאים, יש ערוץ בטלגרם, מרד החליפים, שמביא המון המון קטעים מלבנון של אנשים שמדברים ומתורגמים ישיר, ואתה באמת שומע סוג של דיבור, אתה יודע, אנשים אומרים, מה לנו ולבעיה הפלסטינית? למה אנחנו צריכים להרוס את העתיד שלנו? אנחנו צריכים לעשות שלום עם ישראל, ואתה רואה, המראיינים עמומים, מעולם לא שמעו דברים
כאלה. האמת היא, זה נורא הגיוני. זה נורא הגיוני.
לא, גם המרואיינים מנסים להגיד למראיינים, ישראל לא רוצה לתקוף אותנו, ישראל רוצה לחיות איתנו בשלום, היא פשוט עושה מה שאנחנו צריכים לעשות, לתקוף את החיזבאללה.
כן,
בהחלט.
תשמע, זה היה עזוי במלחמת קלאבי. האיראנים פנו לחיזבאללה בשביל להפעיל אותו נגדנו. לא שמענו ציוץ. ציוץ לא שמענו מהם.
כי הם פוחדים. הם ראו מה ישראל מסוגלת לעשות.
זה נקרא הרתעה. לזה קוראים הרתעה.
נכון, וצריך לשמר אותה. זה לא נשאר לבד.
חד משמעית. וישראל משמרת אותה, אני חושב שאין שבוע שלא תוקפים בלבנון את מעוזי החיזבאללה.
נתניהו היום נשאל בפוקס ניוז ביזנס על האם אנחנו יכולים שנתקוף עוד פעם באיראן, הוא אומר, הוכחנו שיכולים לעשות את זה פעם אחת, אנחנו יכולים לעשות את זה פעם אחת.
לגמרי, אני חושב שהמחסום הפחד והחשש נשבר גם אצלנו, גם אצל האמריקאים.
רק שבינתיים איראן מחדשת את המערך ההגנה האווירית שלה.
אגב, הבנתי שטראמפ אמר שזה יהיה, הוא נתן ככה איזשהו אמירה, אני לא זוכר בדיוק את המילים, לגבי ה-B2 לישראל, שאולי כדאי שיהיה לנו אחד.
כן, צריך לא להתלהב יותר מדי מזה, כי אתה יודע, אומרים שעל כל שעת טיסה של B2 כזה, צריך איזה כמה עשרות שעות של תחזוקה, זה מטוס מאוד מאוד מסובך.
מאוד מאוד יקר, כל דקה טיסה שלו היא עולה הון עתק.
המון המון כסף, אז מה שאנחנו צריכים, הרי בסופו של דבר, אנחנו צריכים סוג של תנועת ראש מהאמריקאים בכל מקרה כדי לתקוף באיראן. זה לא, אנחנו ראינו את זה.
כן, אבל עכשיו יש לנו שלטון אוהד בארצות הברית, ואנחנו לא יודעים אם זה יתחלף עוד פעם, ויבוא לנו עוד איזה אובמה אחד, או איך קראו לה, אוכרת ישראל, קמלה.
קמלה אריס.
או כל מיני כאלה, ואז לא יהיה לנו אור ירוק מהאמריקאים, ובלי הבי-2 יהיה יותר קשה. השאלה אם לא כדאי עכשיו לנצל את השלטון האוהד, וממש כחלק מעסקה גלובלית וגדולה, אחד מהדברים שנבקש מארצות הברית זה את הבי-2.
לדעתי הרבה יותר חשוב להיעזר בשלטון אוהד, ולתכנן עכשיו, יש לנו עוד כמה שנים, לתכנן איך גורמים למשטר באיראן ליפול.
אני לא יודע אם יש לנו עוד כמה שנים, יש לנו בחירות בעוד שנה וקצת. אני לא בטוח ששלטון אחר, שעד עכשיו לא הבין את המשמעות של איראן, פתאום יתחיל להבין כמה איראן מסוכנת לישראל ויתחיל לפעול נגדה. אני ממש לא בטוח.
אז בוא נקווה שלא יחזור תקדים אפרופו צ'רצ'יל ממלחמת העולם
השנייה. כן, כן.
ואחרי שאנחנו נביא שלום באזור ונתניהו יקצור את כל פירות סבלנותו והניצחון המוחלט, העם ידע להעריך את זה, אבל ימים יגידו. בכל מקרה, בהחלט. לגבי המשטר באיראן צריך לפעול מהר. היום טראמפ הטיל עוד סנקציות כלכליות על חברות שסוחרות עם איראן, וכשעתו אחרי המלחמה הוא הראה נדיבות של מנצחים, ואמר שהוא מרשה להם למכור נפט לסינים, ועכשיו התפרסם שהסינים בתמורה מספקים סוללות. אגב, הסינים הכחישו, הם אומרים שהם לא מספקים סוללות הגנה אווירית למדינות שנמצאות במלחמה. אבל אני בטוח שהדברים האלה נמצאים במעקב, ומאחורי הקלעים טראמפ ונתניהו מדברים על הסוגיה הזאת שלא ידברו עליה בפומבי, איך מפילים את המשטר.
תשמע, אנחנו אחרי הניצחון האדיר הזה, אנחנו על הגל, מילה אחת של הסינים, כבשנו אותה, מי אחרי?
לאן הלכת?
מי הבא בתור?
קצת הגזמת.
תגיד לי, אנחנו ככה לסיום, כמה משפטים על המשפט של מינוי ראש השבק, וההזיה הזאת,
הפשרה מסתמנת?
ההזיה הזאת, שלפני הפשרה, השופט עמית שקל בכלל לשנות את הרכב השופטים, אחרי ששמעו את כל הצדדים, ורגע לפני פסק הדין, כשהוא רואה שהדברים לא מסתדרים לטובתו, הוא שוקל לשנות את ההרכב. איפה נשמע דבר כזה, תגיד לי?
תראה, אני להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני הגדרתי את זה כך. נתניהו מוכן לעשות הפסקת אש עם היועצת המשפטית למשך 60 יום, בתנאי שאחרי זה יכול להמתיק את הלחימה.
חזק מאוד. כן, לגמרי, זה ממש אחד לאחד. השאלה היא, תראה, 60 יום זה המון זמן במדינה כמו שלנו, זה יובלות. השאלה אחרי 60 יום,
אז מה,
הם עוד לא גמרו, הם עוד לא גמרו את החקירה, את פרשת קטר, הם עוד לא זה, פתאום מישהו התחרט, הנסיבות אחרות, הרי זה לא מובטח, זה אומנם 60 יום לכאורה, אבל זה לא מובטח.
לא, 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 זה לא יקרה, כי ה-60 יום האלה זה מקובע בהסכם. החשש צריך להיות אחר, שהם פתאום יבואו ב-60 יום האלה, עם איזשהו ברווז חדש, או עם איזושהי ידיעה חדשה, או יוצאו כן. משהו על זימי.
חקירת הדג באקווריום.
ואם אנחנו כאנשים שרודפי צדק, 60 יום, להגדיר חקירה שהיא חייבת להיות עד 60 יום מאח שו, זה לא פוגע בחקירה?
א', כן, למרות שאתה יודע, יש אומרים שצריך להיות איזשהו טיים לימיט על חקירות שנמשכות לנצח, אבל הם לזכור, הפרשתה הזאת התפוצצה בחיינו כבר של קטר גייט, כבר לפני 3-4 חודשים, ולא נראה שזה מתקדם.
יש המון חקירות כאלה שהתפרסמו, שנערכו אין ספור של שנים, ואני לא זוכר שמישהו פעם אמר, טוב, מעכשיו יש לכם עוד 30 יום לסיים.
אני רק אגיד שהחקירה הזאת נפתחה, בתקשורת הוצגה, כאחת הפרשות החמורות ביותר בתולדות ישראל, מאז שחררו את כל הנאשמים, הם לא במעצר, ומאז אמר כבר השופט במחוזי שהוא לא מאמין שיהיה בכלל כתב אישום על הפרשה הזאת, ואם לומר את האמת, אין אישום, זאת אומרת, אין אשמה.
נגיד, מה העבירה.
נגיד שכל, בדיוק, נגיד שכל מה שהם אומרים נכון, הכל נכון. איפה העבירה פה? חצי מדינה עושה עסקים עם הקטרים, איפה העבירה?
רק תיקון קטן, השופט מזרחי, הוא היה בבית דין השלום, לא המחוזי, והוא כן אמר את הדברים האלה ש...
זה לא נדון במחוזי?
המחוזי היה ערעור, שפעם אחת קיבלו אותו, ואחר כך לא קיבלו אותו, והם השתחררו למעצר בית בהתחלה, ועכשיו גם...
כן, נכון, נכון.
למעצר אדם. אבל שמעתם את החדשות שארצות, שהרי כל העסק הזה עבר לכאורה דרך אותו לוביסט קטרי אמריקאי בשם ג'יי פוטליק, שהוא אישיות ידועה, עבד עם הנשיא קלינטון, נרץ פעם לקונגרס, בארצות הברית להיות לוביסט של קטר זה מקצוע מכובד, זה לא משהו שעכשיו פשע.
כן, בהחלט, אני, גם בארץ, הרבה אנשים מאוד מאוד בכירים, אגב, לא בהכרח בצד הימני של המפה, עושים עסקים עם הקטרים, אין בזה שום פסול.
שמה זה ממש הגדרה בחוק של לוביסט, הוא צריך להצהיר על זה להיות agent, foreign agent וכולי, foreign agent זה גם נשמע מילה, סוכן זר, אבל בארצות הברית זה הגדרת המקצוע, זה לא פשע.
לא, תשמע, זה הזוי כל מה שקרוב, במיוחד עוד פעם, שאין אשמה, שאין שום, זה הרי אם חוקרים את אותם האנשים על עשיית עסקים כאלה ואחרים עם הקטרים, באותה מידה אפשר לחקור גם אלופים בצהל, תתי אלופים ואלופי משנה על עסקים עם הקטרים. למה נגדם לא נפתח תיק?
הנה, עכשיו הזמינו בחקירה את, הבנתי, מה שמעתי בתקשורת, את פולי מורדכי, אלוף לשעבר, ראש המתפ"ש לשעבר.
כן. נבנתי גם שהאמריקאים, מה שנקרא עכשיו, רוצים לבטל את חיקורי הדין בארצות הברית ולקבל לאדם חזרה את הראיות שנאספו.
אז זה בדיוק מה שאמרתי, לגבי אותו ג'יי פוטליק, לא מאשרים לו כנראה חיקור דין, שזה שוב פעם מקל גדול בגלגלי התביעה, וזה באמת מחזיר אותנו לדברים שהנשיא טראמפ תורח להגיד כל פעם, הוא אומר את זה אפילו בלי קשר לדברים, שואלים אותו על שאלה אחרת, הוא מזכיר כמה מתייחסים לא באופן הוגן לנתניהו בישראל, בהקשר של המשפט שלו, ואני חושב, הם מתעקשים לא לקבל את הרמז. היום, אני לא יודע אם אתם מעודכנים, בדיון, היה הרי דיון במשפט כן. נתניהו, היום היה הקירה נגדית של העד משה סעד, החבר הכנסת, ובסוף הדיון, באופן הזוי, השופטים רוצים, תבינו, עד כמה חוצפה, הרי בעוד שבוע, בית המשפט, כל בתי המשפט בישראל יוצאים לפגרה עד דצמבר. והשופטים אמרו שהם רוצים להוסיף ימי דיונים במהלך הפגרה בגלל הימים שנתניהו החסיר, בגלל שהוא היה בארצות הברית וכולי, תמיד, זה כל כך חשוב.
אני בעד, נתניהו צריך להגיד להם יותר מזה.
רק דקה, שחר, רק דקה. ואני אומר, האם זה כל כך חשוב להביא אותו שוב פעם לדיונים האלה ולשאול אותו על כל השאלות בגס בני המטופשות? בכל מקרה, עורכי הדין של נתניהו וגם של ז'ק חן, עורך הדין של אלוביץ' שהוא במשפט, אמר שהוא בשום פנים ואופן לא יכול לעשות את זה במהלך הפגרה, כי זה באמת, זה סעד קיצוני כן. שלא נשמע כמוהו, ונראה מה יעשו עם זה. אבל
מתי פעם אחרונה היה משפט בבית משפט עליון בזמן פגרה?
אבל אני חושב שהשופטים וגם הפרקליטים לא מבינים שבאמת טראמפ לא אומר את הדברים האלה סתם. ואני לא מאלה שדוגלים בהתערבות שלו, אבל אתה יודע, הגיעו מים עד נפש.
לגמרי.
למעשה התנתקה מחללית.
אני בעד שנתניהו יגיד להם, סבבה, אתם רוצים בפגרה? בפגרה, 5 ימים בשבוע. לא יהיה לכם חופש. תבואו 5 ימים בשבוע, מה שנקרא, לא אני, לא אתה. תבואו 5 ימים בשבוע, נראה אתכם. אין פגרה. פשוט לא אמיתי הדבר הזה, איך הם משחקים איתו בשטויות, זה פשוט קשה לתפוס, קשה לתפוס. אנשים מבחוץ רואים את זה, זה יותר בולט אצלהם, אנשים מהארץ, כאילו, אין להם ציפיות גדולות גם ככה, ממערכת המשפט, אז אנחנו כבר רגילים לזה.
כן, לגמרי, לצערנו.
טוב, תודה רבה, מושיק, נעמת לי מאוד.
תודה רבה.
ואנחנו בעזרת השם נשתמע בקרוב. תודה רבה רבה.
ביי,
טוב, ביי ביי.
אנחנו מסיימים.
אנחנו ככה...
רק נגיד שטראמפ עכשיו אומר שיש הזדמנות גדולה להגיע לעסקת חטופים השבוע או בשבוע הבא. הלוואי.
או תוך שנתיים.
לא. בוא, אני אמרתי כבר קודם שאחרי המלחמה באיראן, שיש פה הזדמנות רצינית, ואני הרחתי כבר, מהרגע שהמלחמה באיראן הסתיימה, הרחתי שהזמן בעזה זה עניין של ימים.
גם.
נקווה שצדק. מה יכול להיות?
וגם שלום אזורי. אה, תקשיב, זה חלום מה שקורה פה.
שלום לא יהיה פה, יהיה פה הפסקת אש לזמן ארוך.
לא, לא, יש הרבה אנשים, יש הרבה מדינות שרוצות הסכם שלום חם. תודה רבה, אורן.
תודה, תודה.